פרשת וירא, פרשה שנקרא השבת, אנחנו נפגשים עם החלק העיקרי של עשרת המכות שקדוש ברוך הוא הביא על המצרים במצרים לפני יציאת מצרים. ונשאלת השאלה, מה התפקיד של עשרת המכות? האם הם רק נועדו כדי להעניש את המצרים, כדי לגרום להם לשלוח את עם ישראל ממצרים? הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות את זה מיד במכה אחת, כמו במכת בכורות, להתנקם, מה העניין של כל מכה ומכה? אנחנו גם יודעים, אנחנו אומרים בליל הסדר, רב יהודה היה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחיו, נאמרו על זה הרבה דרשות, מה מייחד את המכות. על כל פנים, כל דרך ודרך שהלכו בה, בא להראות שיש כאן איזושהי מערכת. יש כאלה שאומרים שמכות אלה עם התראה, אלה בלי התראה, אלה מכות שנועדו לתפקיד מסוים. אבל צריך להבין, עוד מכה ועוד מכה. כתוב בספרים, שפת אמת מעריך בזה בכמה וכמה מקומות, אבל כתוב בעוד מקומות, שהמספר 10 הוא לא מקרי. יש לנו 10 מאמרות, ויש לנו 10 מכות, ויש את 10 הדיברות. יש איזשהו קו מכנה משותף בין 10 מאמרות שנברא העולם ובין 10 המכות לבין 10 הדיברות. על פניו זה כמין מדרש פליאה, רואים פה 10 ופה 10 ופה 10. אבל מה העניין? אני רוצה לבאר את העניין על פי הבנתי. יכול להיות שלא זה התכוון או לא זכיתי להבין, אבל איך, מה אני שומע כאן? מה אני שומע כאן? אם נתבונן, נראה שבמכות יש הודעה של משה רבינו למצרים, או הקדוש ברוך הוא מודיע למשה, אבל יש מכות שנאמר בהם למען תדע כי אני השם. יש מכות שנאמר בהם כי אין כהשם אלוקינו, ויש כי אני השם בקרב הארץ. אם מדייקים, יש כאן מכות שנועדו כדי לדעת ולהכיר את מציאות השם. יש מכות שנועדו לדעת שהשם הוא היחיד, אין כמו השם, כל אלילי מצרים הם שום דבר, אין עוד חוץ מהשם. והנקודה השלישית זה כי אני השם בקרב הארץ, הקדוש ברוך הוא יודע, משגיח, פועל, מעניש את מי, את החוטאים, נותן שכר לאלה שמקיימים את מצוותיו. הרמב"ן, וזה רמב"ן שכל בחור ישיבה צריך ללמוד אותו עוד ועוד ועוד, הרמב"ן בסוף פרשת בו מעריך בעניין הזה, והרמב"ן כותב שכל העניין שיש כל כך הרבה מצוות שהם זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, מצווה לזכור יציאת מצרים, המון המון מצוות, כולם כי ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא הוכיח לעולם את שלושת הנקודות האלה, את מציאות השם, את הידיעה שהשם הוא היחיד, והידיעה שהשם הוא משגיח. גם הוכיח, אומר שאם המכות באו בעקבות הזרה של משה, אז גם על יסוד הנבואה יש. ולכן הוא אומר הרמב"ן, אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה. יש פה את יסודות האמונה. המופתים הגדולים האלה הם אות, זה מובן נוסף למופת. מופת אנחנו מתייחסים אליו, מופת כאיזשהו דבר פילי, אבל כאן יש כאן אות ומופת כראיה והוכחה, משמעות נוספת אולי העיקרי של אות ומופת. אות ומופת זאת הוכחה, כן, לידיעה הזאת, למציאות השם, לידיעתו, להשגחתו, והן כהשם אלוקינו. אם כן, האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה. ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת לכל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והחמיר מאוד בעניין הזה, כמו שחייב כרת באכילת חמץ ובעזיבת הפסח, והצריך שנכתוב את כל מה שנראה אלינו באותות ומפתים על ידינו, תפילין, ועל בין עינינו, ולכתוב אותו על פתחי הבתים במזוזות. והכל להיות לנו בכל הדורות עידוד במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיו פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוקים. יש סיפור נפלא על רבי ישראל סלנטר. רבי ישראל סלנטר, יכול להיות שהזכרתי כבר את הסיפור הזה כאן, אבל זה סיפור שממש מתחבר עם הרמב"ן. רבי ישראל סלנט היה מתארח מדי שנה בבית של איזה יהודי פונדקאי, אכסנאי, בעל בית מלון, והוא היה יהודי ירא ושלם. והנה שנה אחת, צריכים לדעת שרבי ישראל סלנטר היה בתקופה שההשכלה הפילה חללים, והיו אנשים למאות ולאלפים ולאלפי אלפים עזבו תורה ומצוות, הרס הדת. רבי ישראל סלנטר ניסה עוד לעמוד ולעצור ולהילחם, אבל היה נראה שבאמת תקופה ההשכלה הרימה ראש. והנה רבי ישראל סלנטר רואה שהפונדקאי האכסנאי בעל בית המלון הזה, שהיה תמיד ירא ושלם, עזב, מתחיל ככה לחפף, לא להקפיד. שאל אותו, קרא לו, אמר לו, מה קרה? אז אמר לו, הרגיד לך רבי, אני באמת הייתי יהודי שלם, מקפיד בכל המצוות, אבל לפני כמה ימים נכנס אליי למלון אדם שגם הוא היה שומר תורה, אבל עזב את הכל וכפר בעיקר. והוא אמר לי, בוא נבדוק, בוא אני אוכיח לך שאין אלוקים וכל התורה והמצוות זה שום דבר. והוא הוציא לי סנדוויץ' שיש שם בשר, חזיר עם גבינה צהובה, ואומר, תראה, אם יש אלוקים, הרי אסור לאכול, אסור לאכול חזיר, אסור לאכול גבינה, לא נכנס פה לשאלה של אין איסור חלל איסור וכו', כן? אבל אני אוכל את הכל, אם יש אלוקים, איך שאני אוכל את זה אני נחנק ומת. אם לא קורה לי שום דבר, סימן שאין אלוקים. ואני עמדתי נרעש ונפחד ואמרתי, נו, בטוח שהוא איכשהו בועה, והוא אכל ובלה ונהנה ולא בירך ברכת המזון, מסתלק והלך לו ולא קרה לו שום דבר. מאז האמונה שלי התרופפה. רבי ישראל סלנטר לא ענה לו, והנה אחר כמה שעות מגיעה הבת של האכסנאי הזה מגיעה הביתה שמחה ומאושרת. מה קרה? מה השמחה? זה היה היום שחילקו תעודות בבית הספר, והיא יצתה תלמידה מצטיינת במקצועות האלה והאלה, וקיבלה תעודה בזה עשר, בזה עשר, והיא שמחה ומאושרת. ניגש אליה רבי ישראל סלנטר, אמר לה, אני רואה שקיבלת במתמטיקה 10, אני רוצה לבחון אותך, לעשות לך בחינה. אז היא לא הסכימה. אז רבי ישראל סלנטר ביקש ממנה עוד פעם, אמרה לא רוצה. אז הוא קרא לאבא, אומר לאבא, תשמע, הילדה שלך לא מחונכת, אני רוצה לבחון אותה, היא לא רוצה להיבחן. אז אבא קורא לבת, אומר לבת, למה את לא רוצה להיבחן? אז היא אומרת, הדוד, כן, רבי ישראל סלנטר רוצה לראות אם אני יודעת מתמטיקה. אז בשביל מה קיבלתי תעודה? כל מה שנתנו לי תעודה, כן? זה בשביל שאם יהיה מישהו שלא יאמין שאני יודעת, אני אוכל לשלוף את התעודה ולהיבחן ולהראות שנבחנתי. אם כל אחד שירצה לדעת אם אני יודעת או לא יודעת אני אצטרך להיבחן, אז בשביל מה לעבור בחינה? בשביל מה לקבל תעודה? אמר רבי ישראל סלנטר לאבא, זאת התשובה לשאלה שלך. אתה גם חושב לעשות לריבונו של עולם בחינה כל פעם ופעם, הקויפר הזה שבא עם הסנדוויץ', עם החזיר, עם ה... עם ה... כן, עם הבשר בחלב. הוא עשה בחינה לקדוש ברוך הוא, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, בוא נראה אם אתה נמצא. הקדוש ברוך הוא, הסיפור הזה נמצא כאן ברמב"ן, הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר. הקדוש ברוך הוא עשה את זה פעם אחת, היה כופר, אבי אבות הכופרים, הכופר הכי גדול, קראו לו פרו, בארץ של כל הכופרים, והקדוש ברוך הוא שם הראה את כוחו, את גדולתו, את השגחתו, ומאז כל מי שכופר אנחנו מראים לו את התעודה, והתעודה היא התורה, המסורת מדור לדור, וזה שאנחנו מזכירים יציאת מצרים. פה צריכים לשלב גם את הכוזרי המפורסם, כן, על יציאת מצרים, על מתן תורה, אני אתכף להתייחס לזה גם כעובר מדור לדור, לא כאות של יחיד שראה איזשהו דבר, אלא אומה שלמה. זאת התשובה. ממילא יציאת מצרים היא ההוכחה למציאותו של השם. בדיוק הסיפור של רבי ישראל סלנטר נמצא כאן ברמב"ן. לפי זה אני מבין, מקבל את ההבנה, ככה אני מבין, את הקשר שיש בין 10 מאמרות ל-10 המכות ו-10 הדיברות. אנחנו נמצאים בעולם, עולם לשון העלם. עצם זה, כתוב בספרים, דבר ליסוד בקבלה, כן? הקדוש ברוך הוא לברוא עולם לא היה צריך לברוא. הקדוש ברוך הוא היה צריך, מה שנקרא סוד הצמצום, כאילו לסלק את המציאות שלו כדי שיברא עולם. אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא נמצא בעולם, העולם כל כולו, כל רגע ורגע, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, אם הקדוש ברוך הוא רגע אחד יסיר את השגחתו ואת הנתינה ואת השפע שהוא נותן, לא יהיה קיום לעולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם ב10 מאמרות. זה סוג אחד של התגלות. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך הטבע, דרך הבריאה. הטבע זה סוג של גילוי אלוקים. מי שמתבונן בטבע באמת יכול וצריך לגלות את אלוקים. יש באלם, יש בנסתר, אבל כל מי שמסתכל בעיניים לא משוחדות רואה עולם. כן, איך אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר ביסודי התורה, בתחילה שלו של מדע, אחרי שהוא מביא את הפרקים של מה שהוא קורא מעשה מרכבה ומעשה בראשית, הוא אומר, בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו הוא מכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם כיוצא בה, ויראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים ובכל הברואים, מוסיף אהבה למקום ותצמא נפשו ויחמד עשרו לאהוב המקום ברוך הוא, ויראה ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו כשיעריך עצמו לאחד מהגופות הקדושים. כשהרמב"ם מדבר על הדרך לאהבה את השם, כן, הדרך לאהבה את השם זה להתבונן, להתבונן בבריאה. האיך הוא הדרך, ביסודי התורה פרק ב', האיך הוא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה קץ, לא ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, שמה נפשי לאלוקים לכל חי. וכשמחשב בדברים הללו עצמה, מיד הוא נרתע לאחורה ויפחד וידע שהוא בריאה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד, כי הרי שמך מעשה אצבעותיך מה אנוש אשר תזכרנו. ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בעניין האהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. הרמב"ם ייחד שני פרקים לראות ולהתבונן במעשה הבריאה, זה הדרך לאהוב. העולם נברא בעשרה מאמרות, וזה סוג של גילוי של הקדוש ברוך הוא. מי שמתבונן באמת יגלה שם את הקדוש ברוך הוא. אבל זה מה שקורה כמעט לכולנו, העולם בשבילנו האלה, אנשים אומרים זה טבע, אנשים אומרים זה מתנהג מעצמו. העולם, וזה מיסוד הבחירה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, העולם מאפשר לאנשים להכחיש, עד כדי כך שלפני, היום כבר לא כל כך מחזיקים מזה, אולי בכלל לא, תיאוריית האבולוציה, כן, פשטה בעולם, והיא הייתה גם חלק מהדחיפה לעזיבת האמונה. יכולים להמציא כל מיני תיאוריות. קדוש ברוך הוא התגלה בעולם בעשרה מאמרות, אבל זה אלה. אז באים עשר המכות, ועשר המכות זו התגלות של הקדוש ברוך הוא בשינוי הטבע. הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע, ואז אף אחד לא יכול להכחיש. אפילו חרטומי מצרים צריכים להודות. כשאנחנו מגיעים לעשרה מאמרות, אנחנו מדברים על התגלות של הקדוש ברוך הוא בטבע. כשאנחנו מדברים על עשר המכות, אנחנו מדברים על התגלות של הקדוש ברוך הוא בשינוי הטבע. אבל זה דבר שהוא אך ורק לזמנו, לרגע אחד, היה במצרים ולא יחזור. אולי לעתיד לבוא כשיבוא המשיח, כן, גם זה אולי מחלוקת, אין בין ימות העולם הזה לימות המשיח, האם ימות המשיח יהיו ניסים שמחוץ לטבע, או העולם יתנהג כמו הטבע, מחלוקת. הלוואי ונזכה לראות בעינינו איך הקדוש ברוך הוא מכריע במחלוקת הזאת. על כל פנים, מצרים היה גילוי השם, כי אני השם בקרב הארץ, אין כמוני בכל הארץ, כי אני השם, כי אין כהשם. מה נותנים לנו? מה עוזר לנו לא לשכוח לא את יציאת מצרים? מה מאפשר לנו להסתובב בעולם ולגלות את הקדוש ברוך הוא בעשרה מאמרות, ולזכור את הקדוש ברוך הוא שהיה במצרים בעשר המכות? כאן בא עשרת הדיברות. עשרת הדיברות היא החוליה שניתנת לנו, זה גילוי הקדוש ברוך הוא בתורה. הקדוש ברוך הוא לנו, לעם ישראל, אומר לנו, תשמעו, העולם יכול לבלבל. אתם יכולים, מי שילמד טוב את הרמב״ם, או אדם יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא בטבע. מי שמתחבר ליציאת מצרים, מי שזוכה לראות, זוכה לראות גם את הקדוש ברוך הוא בעשרת המכות. אבל מה הנהגה? מה הקדוש ברוך הוא השאיר לנו, לעם ישראל, לדורי דורות, שבה הוא מתגלה לנו? זה ההתגלות דרך התורה בעשרה, בעשרת הדיברות. יהודי רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא, את ההתגלות שלו, את זה שהוא מדבר אליו, זה נמצא בתורה. ואני לא רק מדבר על התורה באופן שהכוזרי מדבר, שכשבן אדם חושב על מעמד הר סיני, לפי הכוזרי זה יסוד האמונה, אני השם אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, מעמד הר סיני זהו יסוד האמונה, לא, לא רק זה. אני מדבר על זה שכשאדם יושב בתורה ולומד תורה, ולומד את מה שהתורה אומרת, הוא מתחבר לתורה, הוא מקבל את המסרים של תורה, לומד תורה לשמה, מקבל את השכל של התורה, מבין מה נאמר בה, בין מצד מה שכתוב בה, כשאדם לומד ומבין, בין מצד הקרבה הרוחנית שמי שזוכה חש בתורה, הוא זוכה לראות את ריבונו של עולם. הקרבה לאלוקים, אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך התבוננות בטבע, אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא ולגלות אותו ולראות אותו ולהיות הכי קרוב אליו דרך תורה. החוליה הזאת של עשרת המכות היא הייתה לזמנו, אנחנו בלימוד תורה גם מתחברים לדבר הזה על ידי זכר יציאת מצרים, קיום המצוות, וזה עומק המזמור, שמזמור יוטט אנחנו אומרים אותו, ולא לחינם הוא המזמור של שבועות. זה מזמור שאנחנו אומרים אותו כל שבת, אבל הוא השיר של יום של שבועות, וצריך להבין אותו. פרק יוטט בתהילים: השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברי בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מלהר, לשמש שם אוהל בהם. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח, מקצה השמיים הוצאו את תקופתו על קצותיו ונסתר מחמתו. מה כתוב עד פה? דוד מתפעל מהבריאה. איזה בריאה, איזה אמונה אפשר לקבל. השמיים מספרים כבוד אל, מי שמסתכל לשמיים הוא שומע סיפור של כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. הרקיע אומר אני בריאה של הקדוש ברוך הוא, צריך לפתוח את העיניים, לפתוח את האוזניים ולשמוע. ככה השמיים יום ליום יביע עומר, לילה ללילה הטבע, בכל הארץ עשה קבם, לשמש שם, והוא כחתן יוצא מחופתו. תסתכל על השמש, איך השמש עובד. בקיצור, מה דוד המלך אומר? דוד המלך אומר, מי שמתבונן בבריאה מגיע להכרת הקדוש ברוך הוא. ופתאום, כאילו בלי קשר, תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמן על החכימת פתי, פקודי השם נשארים מסתם חילי, מצוות השם ברא מירת עיניים, עירת השם תורה עומדת לעד, משפטי השם ועצת זכו יחדיו, נחמדים. סליחה, מה הקשר? מה המעבר הזה? דוד המלך אומר כאן את מה שדיברנו. דוד המלך אומר, יש שני דרכים לגלות את הקדוש ברוך הוא, יש שני דרכים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אפשר דרך ההתבוננות במעשה בראשית, דרך עשרה מאמרות, אבל אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך עשרת הדיברות, דרך התורה. היתרון לתורה על פני מה שנקרא, מה שאנחנו אומרים, היתרון לעשרת הדיברות על פני עשרה מאמרות, כי לא רק תגיע להכרה, אלא איך תגיע להכרה. מי שזוכה להכיר את ריבונו של עולם, תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה כמעט פתי, מסמכי לב, אתה זוכה גם לחוויה של משיבת נפש, של מחכימת פתי, מסמכי לב, מאירת עיניים, הנחמדים מזהב ומפז ומתוקים ואש ונופת צופים, גם עבדך נזהר בהם ושומע מקבב. דוד אומר, ודוד הכיר את ריבונו של עולם דרך הטבע. הרי מה שהרמב"ם מזכיר זה פסוקים של דוד המלך, כי יראה שמך מעשה ידיך. דוד המלך הסתובב במדבר ואמר, צמא נפשי לאלוקים לכל חי. דוד גילה את הקדוש ברוך הוא דרך הבריאה, ואף על פי כן הוא אומר, מבין שני הדרכים, הדרך, אני מעדיף אותה, את הדרך השנייה, לא שבא במקום, אלא היא דרך משובחת יותר, מעולה יותר. הנה החיבור שלנו בין עשרת עשרה מאמרות לעשר המכות ועשרת הדיברות. כל הצורות שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה, נמצא בעשרה מאמרות, ומי שרוצה ומתבונן יכול להכיר אותו. ביציאת מצרים, וזה התפקיד של עשר המכות. עשר המכות לא נועדו אך ורק להעניש, לא נועדו אך ורק להוציא את ישראל ממצרים, שזה היה אפשר מכה אחת. הם נועדו להחדיר בעם ישראל ובעולם כולו את מציאות השם, שהקדוש ברוך הוא שולט בטבע והופך. אם הוא יכול לשנות את הטבע, הוא הבעלים של העניין. הקדוש ברוך הוא משגיח ויודע. אבל הדרך הזאת היא לא הדרך שנשארת לנו ליום יום. מה הדרך שלנו להתקרב לריבונו של עולם? זה הדרך של עשרת הדיברות. בעשרת הדיברות אנחנו כאן בבית מדרש יכולים יום יום ושעה שעה להתקרב לקדוש ברוך הוא, לגלות את הקדוש ברוך הוא, לדעת את הקדוש ברוך הוא. בכל יום ויום שאדם לומד, בכל רגע ורגע, ולא משנה, ודאי אם אדם לומד אמונה, אבל מי שזוכה ללמוד תורה לשמה מגלה את ריבונו של עולם בסוגיה של מי גולה אויצי, שם הוא מגלה את ריבונו של עולם. זה תורה, תורת השם, תמימה משיבת נפש. יהודי שלומד סוגיה טוב, התפילה שלו היא אחרת. יהודי שמתפלל טוב, יצליח גם לימוד. רבותיי, מדברים פה על קרבת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו. אנחנו מחברים את עשרה מאמרות עם עשר המכות, בכך שאנחנו דביקים בתורה בעשרת הדיברות. גם עבדיך נזהר בהם בשומרה מי כבר. יהיו לרצון עם רי פי ויגיון עם בי לפניך, השם צורי וגואלי.